טוב. אז אנחנו פה בדף חף ג' למדנו פה, זה בעצם הנושא הזה התחיל מתחילת הפרק הקודם, מה יעשה אותו אחד שהיכולות, נקרא לזה, שכליות שלו מוגבלות. לא איזה אחד, אתה יודע, במוסד, אבל הוא לא מצליח, הוא לא מצליח להתבונן עד כדי כך שיעורר בעצמו אהבה ויראה בהתגלות. קצת להתבונן ולברר אצלו שזה נכון כך, זה יכול. הרי מה, אנחנו לא מדברים על, יש כלל כזה, נכון, בשופטנה לא עסקינן, אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא באמת יצא מגדר, בהגדרה הלכתית של שוטה. אנחנו מדברים על מישהו שהוא, זה תורה על הרוב תדבר. זה כולנו, מה זה כולנו. מי יכול על ידי, מרדכי, לא עליך דיברנו, סליחה, זה, אתה בסדר.
בדור הזה, בתיאוריה, כולם יכולים להתבונן.
לא, לא זה הנקודה, הנקודה היא כזאת.
מנגים את הטלפונים שלהם עוד לפני שיצא,
אומרים שפה בארץ, אז מהירות הקול יותר גבוהה ממהירות האור. איך? שלפני שמתחלף האור ברמזור כבר צופרים. אבל האמת היא שזה שבן אדם יכול להיות ביזנסמן טוב ולתחמן את כולם ולהצליח בעסקים, הוא עדיין יכול להיות עם הארץ, והאמת היא שזה בדיוק עם הארץ.
אבל זה בגלל שהוא מכניס את הכוחות שלו.
עם הארץ הפירוש, כמו שכתוב, והחורי יושבי הארץ, ושואלים חז"ל, אתו כולו עלמא יושבי ריקיינינו? מה הפירוש שיחורי יושבי הארץ? וכל האחרים, מה, איפה הם יושבים בשמיים? אז הפירוש יושבי הארץ שהם בקיאים ביישובה של הארץ. הם תואמים ואומרים, הם תואמים את האדמה ואומרים, מלוא קנה של אדמה זו זה טוב לזיתים, מלוא קנה של אדמה זו זה טוב לתאנים. הם יודעים מה טוב לשתול באדמה לפי הטעם של האדמה, אז הם יושבי הארץ, הם לא המערצים במובן הזה שהם טיפשים. עם הארץ הפירוש שהם בקיאים ביישובה של הארץ. תגיד עליי מילה טובה גם, מה יש? אז הנקודה היא שכאשר אנחנו מדברים כאן על מי שיש לו מוח בקודקודו, כן, אותו אפילו הוא עם הארץ, אבל יש לו מוח בקודקודו, הוא יודע איך לנהל את המוסך שלו ואת העסקים שלו, הוא יודע איך להוציא כל מיני הנחות במעם ובמס הכנסה ובארנונה ובזה, הוא לא טיפש. אז גם אחד כזה אומר דבר זה קרוב, בתחילת המשורה קורה בשורה הראשונה של עמוד חף ג', ודבר זה קרוב מאוד ונקה לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. זה המשך של אותה בשורה שהוא נותן לנו כבר בתניה בפרק ה-12. בפרק י"ב של התניה הוא כבר בישר לנו את הבשורה הזאת שהמוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב זה אומר שאדם יכול להחליט על מה הוא חושב. בין אם זה מחשבות תורדניות ומעצבנות שמטרידות אותו ומפחידות אותו ומלחיצות אותו ומחרסמות לו בשמחת החיים ובעבודת התפילה ובעוד כל מיני עניינים, מוח שליט על הלב. אדם יכול להחליט על מה הוא יחשוב, צריך לתרגל את זה. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שמוח שליט על הלב, אבל זה לא כל כך ספונטני, אלא זה דבר שצריך תרגול. אותו חסיד מפורסם של אדמור הזקן, שהיום יום ההילולה של אדמור הזקן, אז צריך לספר סיפור עליו. היום חבדה לטבת, היה לפחות, אז היה חסיד גדול של אדמור הזקן שקראו לו רב מוישה מייזליש, שזה מהשמות היפים שהגויים בחרו ליהודים, שמייזליש זה אומר אכברוני.
כן, זה
עכשיו?
כן. למה הוא הסכים לקדשים?
מי שאל אותו? ואותו רב מוישה מייזליש הזה שהיה אדם משכיל ומלומד וסוחר וגביר, אז בזמן שהייתה מלחמה של הרוסים עם הצרפתים, בזמן מלחמת נפוליאון, אז אדמור הזקן כידוע צידד בזה שנפוליאון יגרום נזק חמור לעם ישראל.
רוחני.
נזק רוחני. וכיוון שאצל יהודים הגשמיות משתלשלת מרוחניות, אז מסתבר שגם גשמי. אבל אצל יהודים רוחניות משתלשלת, גשמיות משתלשלת מרוחניות, אין מה לעשות. זה שהוא הבטיח אמנציפציה ואביב העמים וכולו וכולו, זה... טוב, לפועל הוא גם היה דרך אגב, וזה גם קשור ליום ההסתלקות של אדמור הזקן, הוא גם היה מחשף גדול, הייתה לו יד ורגל בכל מיני חוכמות מסתוריות, וכשאדמור הזקן, כשהוא הגיע למקום ששם היה גר אדמור הזקן עד שברח משם, אז הוא ישר רצה לחפש את הבית שהיה גר שם אדמור הזקן, הוא רצה למצוא איזה חפץ שהיה שייך לאדמור הזקן כדי שיהיה לו איזושהי שליטה, כי הוא ידע שאדמור הזקן נלחם בו, מלחמה רוחנית. אדמור הזקן כבר יצא מהעיר וחזר חזרה, והפכו את כל הבית ומצאו איזה נעל בית ישנה, כי הוא אמר לרוקן את הבית. ולקחו את זה, ואז הוא אמר לשרוף את הבית, כדי שלא ימצא אפילו שמץ מיני. והוא מאוד הצטער והתעצבן מאוד, הנפוליאון הזה, כשהוא הגיע לבית הבוער של אדמור הזקן, וראה שאין מה לקחת, אי אפשר לקחת כלום, זה בוער. לא, 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 אדמור הזקן ציווה שישרפו. אדמור הזקן ציווה שישרפו. ציווה שישרפו כדי שלא ימצא אפילו משהו. מכל מקום לענייננו, אדמור הזקן שתל מרגל בתוך הצבא של נפוליאון. וכפי שהיה, היום יש מושג כזה שנקרא חיל אספקה. פעם לא היה חיל אספקה. פעם היו סוחרים עצמאיים שהם מתלווים לצבא, והצבא דאג, האופן שבו הצבא דאג לאספקה זה שהוא נתן מזומן, מטבעות זהב שהולכות בכל מקום, והיה ארגז, כספת ניידת כזאת של מטבעות זהב שהיו נותנים לכל מפקד, וזה היה האספקה שלו. תסתדר, תקנה לבד איפה שאתה זה, והסוחרים בכל מקום ידעו ללוות את הצבא ולמכור לו את מה שהוא צריך. הם דאגו להספקה בעצם. מה שקוראים היום הפרטה. כן, זה לא המצאה כזאת חדשה. ההפרטה זה כבר היה, זה פעם היה ככה. ואותו רב מוישה מייזליש היה סוחר גדול, וכידוע שסוחרים הגדולים הרוויחו הרבה כסף מהמלחמות שהיו, אז הוא התלווה לצבא בהוראת אדמור הזקן, וסיפק להם מה שהם היו צריכים, ולאט לאט קשר קשרים שם והתיידד, והם גילו שהוא אדם מאוד חכם ובקיא בהרבה שפות, ובהרבה חוכמות ומדעים וכל מיני עניינים, והם חשבו שהם יוכלו לנצל אותו לצורך העניינים שלהם. הם לא ידעו שהוא בעצם הגיע לשם בתור בשליחות. והוא הצליח הרבה מאוד מהתוכניות שלהם להעביר דרך החסידים, דרך הזה, ברגע שזה התברר לו, אז הוא העביר את זה הלאה. זה הגיע לאדמור הזקן, ומאדמור הזקן זה הגיע לשר המלחמה של הצאר הרוסי, וככה הצליחו לנטרל הרבה מאוד מהתוכניות ולנצח בכמה וכמה מקרבות מאוד מאוד חשובים שהיו. והסיפור שלנו מדבר על פעם אחת שישב אותו רב מוישה מייזליש, ישב באוהל המטכ"ל, כשהקצינים הבכירים יושבים סביב המפה ומתכננים איזושהי אופנסיבה, איזה מתקפה, ובין היתר כמובן מתייעצים איתו, כי הוא איש המקום והוא יודע והוא מבין, והם בטוחים שהוא חבר הכי טוב שלהם, ופתאום נכנס לשם נפוליאון בעצמו. הוא היה אדם עם מחלת רדיפה קשה, וחששן ופחדן ועוד כל מיני תכונות, והוא ראה את האיש הזר הזה יושב שם, וישר קפצו לו כל החיישנים, ובמין סוג של גרסה פרימיטיבית למה שקוראים היום מכונת אמת, הוא קופץ עליו, שם לו את היד על הלב, וצועק לו, אתה מרגל! ולא קרה כלום. שזה כשלעצמו חשוד מאוד, כי גם אם הוא היה קופץ על אחד הקצינים שלו, הלב שלו היה מתחיל לקפוץ, וזה סימן טוב, אבל טוב, בסדר, הוא לא היה מספיק חכם, והוא ראה שהלב שלו נשאר בקצב תקין, אז הוא עזב אותו, ואחר כך סיפר אותו רב מוישה מייזליש, ש20 שנה של העבודה על מה שכתוב בתניה, אז עוד לא היה תניה, כן? זה צריך לזכור, אדמור הזה כן הפיס את התניה לא הרבה שנים לפני שהוא נפטר, אבל, 20, אבל זה התפרסם, הרי העניינים היו ידועים, הם התפרסמו בקבצים, בקונטרסים, כמו דבר מלכות היום, פרקים פרקים של התניה היו מודפסים, היו מחולקים בכתב יד, אז הוא ידע את העניין הזה של מוח שליט על הלב, אמר ש20 שנה של עבודה על עניין של מוח שליט על הלב, הוא היה צריך כדי לעמוד בניסיון הזה. למה סיפרת את כל הסיפור? כדי להבין שזה שכתוב שמוח שליט על הלב, זה איך הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא אלוקים, עשה את האדם ישר. אבל אנחנו היום לא כל כך ישרים כמו שהשם ברא אותנו, אבל כיוון שהוא ככה ברא אותנו, אז נפקא מינה לעניין שיש לנו את היכולת לשחזר את הצורה. זה לא הפוך, הפוך, זה הטבע. לא, 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 זה בדיוק הנקודה. אלוקים עשה את האדם ישר, זה הטבע. זה שאנחנו סילפנו את הטבע שלנו, זה עובדה. אבל זה הטבע האמיתי שלנו. וזה הרבה יותר קל לחזור לטבע המקורי מאשר לקנות טבע חדש, שדיברנו בסוף פרק י' ד'. טוב שהעלית את הרעיון הזה. מכל מקום לענייננו, הוא אומר פה, ודבר זה קרוב מאוד ונקה לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו כמוחו ברשותו, ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ, וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, כמו שכבר ראינו את ההסתייגות הזאת קודם, כן? כי הרי מדובר על מישהו שלא מסוגל להתבוננות כל כך מעמיקה, עד שיעורר בעצמו אהבה וירא בהתגלות ליבו כרשפי אש וכל כל התיאורים היפים האלה, אלא לפחות רק יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו, וזה כל האדם. מה הפירוש וזה כל האדם? זה התכלס, זה הבסיס של הקיום שלנו ושל השליחות שלנו והתפקיד שלנו כאן בעולם, וזה כל האדם, כי היום לעשותם כתיב. מה חשבת שאנחנו פה רק בשביל להשיג השגות אלוקיות ולהתענג בתענוגים? היום לעשותם, בוא נתחיל מהבסיס. הבסיס הוא היום לעשותם, קודם כל לעשות, לקיים את התורה והמצוות בגשמיות כפשוטו. איי, תבוא אליי ותגיד לי, הרי כתוב בתהילים פרק למד זין, שמה? התענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. זה מידת חסידות. הלוואי שכל אחד מאיתנו יזכה בעזרת השם להתענג על השם, וגם יזכה לקבל את השכר על זה, וייתן לך משאלות ליבך. אבל זה עבודה. הבסיס, המייסה בפועל, הדבר, ממה צריך להתחיל? מכל אשר מוח וקודקודו, מי שמוחו ברשותו יכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ, להתבונן בגדולת השם, יוליד מינימום לפחות במוח את ההסכמה הזאת, את הבירור הזה שתורה ומצוות זה דבר טוב, יסמוך על האהבה המסותרת כדי לקיים מצוות בפועל. זהו. זה לא שהוא עוצר שם, אבל זה הבסיס, קודם כל תהיה יהודי, תשמור תורה ומצוות. מה קוראים לך?
לא, אם הוא ככה מתבונן בזה שזה ציוויים של השם, לא מתבונן מגדולת השם, דברים כאלה, זה ציווי של השם, חייב לקיים, וככה, הוא עושה את אותו נצור, ככה הוא מתנהל.
לא, זה ברמה מאוד נמוכה שנקראת יראת השם, יראת העונש וכו'. אנחנו כבר דיברנו על אהבת השם גם, שזה, ואהבת את השם כי הוא חייך, תתבונן שזה טוב. צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה דרגה. בעזרת השם, כשנתקדם הלאה בעבודה שלנו, אז גם נגיע למדרגה עוד יותר עליונה מזה. של מסירות נפש, יצא נפשי בדברו, וכולו וכולו. יש כאלה גם מדרגות. זה הולך בשלבים. ועד רבה, האמת, שפה הרי הוא מדבר על מי ש... יש לו כל מיני מגבלות, ככה ראינו, נכון? אין יד שכלו ורוח בינתו משגת. לפועל אנחנו יודעים שלהגיע למסירות נפש, לא, אמנם לא לאהבת השם באופן של כלות הנפש, כי בשביל להגיע לכלות הנפש צריך להתבונן בגדולת השם במדרגות עליונות, אבל למסור את הנפש בפועל, ראינו לצערנו, ההיסטוריה של עם ישראל מלאה יהודים פשוטים ביותר, כמו שדיברנו עליו, על אותו הקל שבקלים הזה שיכול למסור את נפשו על קידוש השם בפרק י' בתחילתו של פרק י' דיברנו על אותו אחד שמוסר את נפשו על קידוש השם. הוא אדם מאוד פשוט, אפילו שוטה. לא שוטה במובן האשפוזי של המילה, אבל שוטה במובן הזה של אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות.
זה לא רק
תוצאה
שהוא
מתבונן
בגדולת השם,
אלא
גם
זה סוג של כן, כי בעצם זה שהוא עכשיו עומד מול המדורה שם של הזה, והמדורה בצד אחד והצלם בצד שני, וזה מין סוג של... בדיוק, דוחקים אותו למצב שהוא אומר, אין או להיות יהודי או לא להיות בכלל, אז לא להיות בכלל. אין כזה דבר לא להיות יהודי. זה וזה השטות שלו, כי הוא צריך לדעת שבכל עבירה, בכל עבירה הוא נעשה נפרד מהשם. זה שתשובה מועילה, תשובה מועילה על כל דבר, אבל זה שעכשיו הוא נעשה נפרד, הוא נעשה נפרד בכל עבירה. טוב. וזה כל האדם, כי היום לעשותם, כתיב שהיום הוא עולם המעשה דווקא, ולמחר חולו, כן, למקבל שכרם, כמו שכתוב במקום אחר. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב ועל פיו, כן, של האדם, שזה חידוש ביחס לכל האיברים, כי לפעמים הפה קצת גולש יותר מאשר שאר האיברים, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה, אם לא מישהו רשע באמת, על זה בעזרת השם עוד נדבר, אני לא רוצה להאריך בזה כרגע, אבל שני משפטים נקרא פה, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. וזה עצמו, זה מצב שהוא בעצם עונש על גודל ועוצם עוונם, ולא דיברה תורה במתים אלו שבחיים קרויים מתים, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה, על העבר תחילה לשבר הקליפות, שמסך מבדיל ומחיצה של ברזל, המפסקת בינם לאביהם שבשמיים, ואיך עושים את התשובה הזאת על ידי שבירת ליבו, מרירת נפשו על חטאיו. לפועל יהודי רגיל נקרא לזה, אם לא מישהו באמת בהגדרה המאוד מאוד רחוקה הזאת של רשע באמת ורשע גמור וכולו וכולו. אבל תורה על הרוב תדבר, גם מישהו שהוא רשע וטוב לו, וכל שכן ובוודאי מישהו בגדר של מה שנקרא תינוק שנשבע, שבעצם הוא לא ממש אשם על מצבו בהווה, אבל ברגע שמתברר אצלו העניין הוא צריך לקחת אחריות על חייו מכאן ולהבא, אז בוודאי שלא שייך לקטגוריה הזאת. בוודאי שברגע שהוא תופס את עצמו, אז מוחו ברשותו והוא יכול להתבונן ולפחות להביא את עצמו להכרה הזאת שהשם הוא טוב. ואם השם הוא טוב, אז גם לעשות את המצוות שלו זה טוב, אפילו שהוא עוד לא ממש מרגיש את זה בלב. זה פשיט המקמה שמלנו, כן, כן. מה שהוא אמר בפרק י"ב, שהמוח שליט על הלב, הפירוש מוח שליט על הלב, לטרפד את כל הניסיונות של הלב, לשלוח מחשבות זרות ללב. והוא שולח, אבל המוח יכול להחליט, את זה אני לא רוצה. ברגע שאני מזהה שזו מחשבה בלתי רצויה, אז אני עוצר. אני מבקש ממך לזכור את השאלה הזאת לשיעור הבא. בסדר? אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם בוא.